אנחנו היום בשלבים מתקדמים לסיום הספר.
תודה רבה.
אנחנו נמצאים בפרקים האחרונים של ספר שופטים. השאלה האחרונה שעצרנו בה, כן, השאלה האחרונה שעצרנו בפרק כף, מפסוק למד עד סוף הפרק, השאלה הייתה, למה סיפור ניצחון על השבט בנימין מסופר פעמיים? כן, רואים את הכפילות בסיפור. הסיפור בעצם היה צריך להסתיים בפסוק למד למד ה', כן, יש תיאור איך הם עושים להם מערב, יוצאים, והם יוצאים לקראתם, וכמו כל פעם בפעם, הם ניגפים. וכל איש ישראל קמו ממקומם, כן, תיאור המערב. ובסוף מגיעים לפסוק למדלת, ויבואו מנגד לגבעה 10,000 איש בחור מכל ישראל, והמלחמה כבדה, והם לא ידעו כי נוגעת עליהם הרעה. ויגוף אדוני את בנימין לפני ישראל, וישחיתו בני ישראל בבנימין, ביום ההוא 25,100 איש, כל אלה שולף חרב. כן, זה הסיכום הסופי, תיאור כללי, סופה של המלחמה. כן, לפי מספר ההרוגים, זה סוף המלחמה. כי גם בתיאור השני, הכפול שעכשיו מתחיל פעם שנייה, מפסוק למדבב, ויהיו בני בנימין, כי נגפו. כי ניגפו, ויתנו איש ישראל מקום לבנימין, כי בטחו אל העורב, אשר שמו על הגבעה. זאת אומרת, חזירים חזרה לתחילת הסיפור, שיש עורב, ובני ישראל כאילו נותנים להם לנצח קצת, כאילו למשוך אותם החוצה מהעיר, כמו שעשו לעי, ואחר כך הם מתנפלים עליהם. והעורב הכישו, פסוק למד ז', למד ח', והמועד היה לאיש ישראל עם העורב, הרב לעלות מסת אשן מן העיר. כן, סימן מוסכם, ברגע שהאשן של העיר יעלה, הם מסתובבים ומתחילים לתקוף את בנימין ביתר סט. ויהפוך איש ישראל במלחמה, ובנימין החל להכות חללים באיש ישראל, כ-30 איש. כי אמרו, איך ניגפו לפנינו במלחמה הראשונה, והמסת החלה לעלות מן העיר, עמוד השן, ויפן בנימין אחריו, והנה הלך ליל העיר השמיימה. כן, הם רואים העיר שלהם עולה בוערת באש. ואיש ישראל הפך, ויבהל איש בנימין, כי ראה כי נגע אליו הרעה. ויפנו לפני איש ישראל אל דרך המדבר, והמלחמה הדביקתו, ואשר מהערים משחיתים אותו בתוכו, כיתרו את בנימין, הרדיפו מנוחה, הדריכו עד נוכח הגבעה ממזרח השמש, ויפלו מבנימין 18,000 איש את כל אלה אנשי חי, שלב ראשון. ויפנו וינוסו המדבר אל סלע הרימון, ויעוללוהו במסילות 5,000 איש. והדביקו אחריו עד גדעון, ויקו ממנו 2,000 איש. כן, עוד 7,000 איש, כל נוסף ל-18, הגענו כבר ל-25,000. ויהי כל הנופלים בבנימין 25,000 איש שולף חרב, ויום ההוא את כל אלה אנשי חי. כן, הגענו לאותו סכום של פסוק למד ה'. אז למה צריך לספר את הסיפור הזה פעמיים? למה צריך לספר אותו פעמיים? כן, וכאן כמובן יש פירוט יתר של כל שלבי המלחמה. מה זה לחוץ? אתה אומר, כך היא דרכו של מקרא, משפט של רש"י, רש"י אוהב להגיד, אבל אנחנו, בשיטה שלנו, אם נגיד ככה, אז אנחנו לא נלמד, כי כל דבר נגיד, כל שאלה נגיד, טוב, נו, ככה זה דרכו של מקרא, ככה הוא כותב. אנחנו שואלים, למה? אם כבר עשית סיכום, אז למה לחזור לפרט? או לחלופין, תכתוב את כל הפירוט הזה פעם אחת, הרי כל התיאור של המלחמה כבר מתואר, אתה מבין? זה לא פתר את הבעיה של החזרה, כי הפירוט כן יש. תסתכל, ה-30 איש האלה מסופר כבר בפסוק למד א', נכון? שהרגו 30 איש בפעם הראשונה, מסופר פעמיים. אתה רואה את פסוק למד א', תשווה אותו לפסוק פסוק למד ת'. למה לסמר את זה לספר פעמיים? אתה רואה שחוזרים על אותם פרטים, עוד פעם. בסדר? ומה החשיבות לפרט? אחרי שכבר כתבת לי שנהרגו 25,000 איש, אז מה, עוד פעם לספר שבמסילה נהרגו ככה, אחרי זה עוד 5,000, אחרי זה עוד 2,000. מה זה לחוץ? מה התועלת בדבר? בסדר? השאלה היא שאלה קשה וכבדה. כן? יש כאן שני סיפורים. אגב, יש, אם כבר מספרים משהו פעמיים, אנחנו בשיטתנו בלימוד תנ"ך, מה צריכים לעשות? חפש את ההבדלים. מה ההבדלים? בואו חפשו כמה דקות. תראו לעצמכם. מה? הפעם השנה היא מפסוק למד, פסוק למד, פרק אף פסוק למד, עד פסוק למד ה', כולל פסוק למד ה'. אחר כך מפסוק למד ו', עד סוף הפרק, כן? ואיש ישראל, אני קורא את הפסוק האחרון, ויפלו בנוס המדברה אל סלע רימון, פסוק ממחת אני קורא, ואיש ישראל שבו אל בני בנימין, ויקום לפי חרב, מעיר מתום עד בהמה, עד כל הנמצא, גם כל הערים הנמצאות שילחו באש. כן? משהו מוחלט, טוטלי. הרגו את כל אנשי בנימין, מאחל עד קלה, חוץ מ-600 שנשארו שם על איזה סלע, שלא הצליחו להגיע אליהם. מה ההבדלים? שהכל נהיה בדור. חפש את ההבדלים. יש הבדל אחד בולט ביותר. שהוא כנראה גם הסיבה למה זה מסופר פעמיים.
כל אחד לפי הראייה שלו. אחד זה לפי שירות.
אתה אומר משהו יפה, אתה צריך להביא הוכחות. זה פסוק למדי? כן.
זה
25,100, והסיכום הסופי רק 25,000, בלי ענק. טוב, זה נפלו ככה. ספירת מלאי, לא תופסים אותם על חצי אחוז. מה? אתם מוצאים הבדלים קטנים, אני לא מזלזל בהבדלים הקטנים, חשובים. אני אומר, יש פה הבדל ברור ובולט, כשמסתכלים על כל הסיפור הזה, משווים אותו לכל הסיפור הזה. הבדל ממש צועק לשמיים. גדול ומקיף. אני אתן לכם רמז. ההבדל הזה הוא גם ההבדל בשאלה האחרונה שנשארה לנו פתוחה, נוספת שנשארה לנו פתוחה, למה הקדוש ברוך הוא נתן לאירוע הזה להתרחש? אתם זוכרים? הם שאלו באורים ותומים, והקדוש ברוך הוא אומר להם, תעלו, עלו עליו. אז אתם בידי, ואז הם באים, והם בוכים, פעם השנייה. ועוד פעם הקדוש ברוך הוא אומר להם, תעלו, ועוד פעם הם חוטפים. מה קורה כאן? למה הקדוש ברוך הוא כאילו נתן לזה לקרוא באופן כזה? הוא אומר להם, תתחמו, והם נופלים. האמינות של ארון השם ושל האורים והתומים תהיה מוטלת בספק. למה זה ככה? זוכרים את השאלה הזאת? שאלנו. לא פעם ראשונה. נכון? שאלנו לפני שבוע, שבועיים כבר. זה אחד קשור בשני. התיאור הכפול פה הוא גם ההסבר למה הקדוש ברוך הוא נתן להם ללכת ולחטוף. כן, זה אותו דבר. אני אומר, יש פה משהו כללי. תנסו לראות מה הרושם שהסיפור הראשון נותן, מה הרושם שנותן הסיפור השני. אז על לגבי הפרטים, יתר הפרטים, זה כבר דיברתם. אמרתם, יש פה יותר פרטים, פה יש פחות פרטים. פה זה מתואר ממש בצורה עיתונאית יבשה, ופה זה מתואר בצורה יותר מפורטת, עסיסית, קולנועית אפילו הייתי אומר. אז זה, שוב, אתה מסביר את שני המערכות של המלחמה. אני רק שואל, פה יש מערכה אחרונה, מערכה השלישית, עם ישראל מנצח את בני בנימין. אבל יש בו שני תיאורים. התיאור של החלק, שמי פסוק למד עד למד ה', כולל למד ה', והתיאור של למד ו' עד סוף הפרק. אני רוצה להשוות את שתי הפרשיות הללו, שמסופרות על אותו אירוע, זה מסופר פעמיים. אבל זה כבר פירוט מלא. זאת אומרת, אם היינו עוצרים את הפרק בפרק למד ה', פסוק למד ה', היה חסר משהו? לא. מה היה חסר? היה רק עוד צריך להוסיף עוד שנשארו 600 איש. בלבד 600 איש אשר ויקו בני ישראל את בני בנימין עד קלה, וכך וכך אנשים, ושארו 600 איש אשר ברחו לסיף סלע איתם. כן. כל רב. יפה, זה הבדל מהותי, אבל קטן. גדול, אבל קטן. מילה אחת. פעם מוזכר, מישהו הזכיר את זה פה. מה ההבדל המהותי? ואת יודעת מה? למה הקדוש ברוך הוא לא מזכיר את שמו בסיפור השני? בראשון כן מוזכר. ויגוף השם את בנימין זה פסוק למדי, זה הפסוק, זה הפסוק ה... כן, זה סוף החלק הראשון. כן, אבל אתם עוד חוזרים לסורכם. אני אומר לכם, לא לחפש בפרטים הקטנים. עשו צעד אחורה, תנסו לסרטט את הציור של המלחמה, ותנסו לסרטט את הציור של המלחמה פה. כן. הציור
הראשון, כשאתם מדברים מלחמה, כשאתם מלחמה גרידה,
יפה מאוד, זה ההבדל המהותי. התיאור הראשון הוא תיאור טכני. הייתה בו מלחמה, רואים, לחמה, מלחמה כבדה, הם יצאו, הם עקרו, הם נגרפו, וזהו, נגמר הסיפור. בחלק השני יש פה תיאור עסיסי, שבמילה אחת, אתה קראת לזה רצח שבט, או במילה אחת בעברית, מה מתואר פה? טבח, אכזריות שאין כדוגמתה, עד כדי מחיקת השבט לחלוטין. כן? כי הוא מפורט, עוללוהו במסילות, מה זה? מי מעוללים במסילות? כן? תסתכלו על הכלל הגדול והידוע, אנחנו עומדים את תפילותינו הרבות לא לפני התנתקות ולא לפני מלחמת אחים. אבל תראו מה זה כל המרחם על אכזרים, סופו שמתאכזר על רחמנים. את מה שהם עושים פה לשבט בנימין היה צריך לעשות לכנעני, ולכנעני לא עשו את זה. אז למי עושים את זה? לשבט בנימין, בדקדקנות יתרה. כן? אחר כך חוזרים ומשמידים ושורפים, לא משאירים בהמה. חתול חי לא משאירים. הורסים הכל, שורפים, שלל לא לוקחים, כלום, שום דבר. כן? אכזריות איומה ונוראה. כן? אז יש פה, בסופו של דבר מה שקורה זה אכן החלק השני. אבל למה מתארים את החלק הראשון בנפרד? מה הסיבה שיש תיאור אחד סולידי, נקרא לו, ותיאור שני מזעזע? פה יהודה וכל השאר היו ביחד. אני בטוח שיהודה היו מאוד נקמנים ואכזריים, אין לי ספק. אבל גם שבט אפרים היה, וגם כל ישראל חברים. תראה למה הם חברים עכשיו. יש קואליציה מקיר לקיר. למה נוצר סיפור בשני צדדים? ביתר התלהבות, אתה אומר. כן, יפה מאוד. אין לי ספק, זה נכון מה שאתה אומר. זה נכון. זאת אומרת, יש כאילו תיאור מה היה יכול להיות ומה היה בפועל. מה היה ראוי להיות, מה היה בפועל. אבל אם מסתכלים טוב עכשיו על ההבדלים הקטנים, מגלים הבדל סמוי מעניין ביותר. הבדל קטן שדווקא עליו עוד לא עליתם. שהוא כנראה מסביר את הפשט. בלי לסתור את מה שאמרתם. זה היה יכול להיות כך, וזה יכול להיות כך. זה לתת את התיאור שיש פה תיאור כפול. זה בדיוק שיוצר. כתוב 30 איש, כפעם בפעם. התיאור הכפול הוא חוזר על מילים. כן, זה חלק מהמלחמה הסטנדרטית, זה הסופר מערב, אז הם יצאו אליהם כפעם בפעם, והם עכשיו הולכים לאכול אותה, הולכים לחטוף. כן.
מה זה עולה
לנו במסורת? אנשים נפלו מעייפות, נכון? הם רצו, הם ברחו, הם לא שתו על האוויר, אז הוא נפל בצד, בא מישהו, הורג אותו. מעולל. זה כמו לכתוף בקרם אשכולות וענבים, נכון? כותף אשכולות, ובסוף נשאר קצת עוללות כאלה, בלי כתף ונטף, כל מיני אשכולות כאלה, מסכנים קטנים, גם את זה כותפים. זה כאילו שרידים שכבר הם לא סכנה לציבור וכבר לא מהווים איום צבאי עד קלה. לא משאירים שריד ופליט. זה נקרא עוללות. מתייחסים אליהם כמו שמתייחסים לגפנים ולהט רב. כן? זה ממש תיאור של אכזריות, של טבח. לא שמים לב להבדל הקטן. אז בואו נלך לחזור ל... מה? לא. אני אתן לכם להקריא את כל המילים, בסוף תגיעו. אז בואו נחזור חזרה לשאלות. מה? ו? לא, בני ישראל, וישאלו בני ישראל בהשם, זה למעלה יותר. לפני המלחמה. לפני המלחמה. רגע, רגע, רגע. עכשיו את עולה על משהו מעניין וחדש. בואו תסתכלו רגע צעד אחד אחורה. נחזור לשאלה, למה הקדוש ברוך הוא עונה להם כפי שעונה להם? והם מקבלים על זה מכה רצינית מאוד. איפה הלויאליות? אתה אמרת להם מה לעשות, ואתה חשמל אותם. לא יפה. כמו הוראות שיקבל איזה חשמלאי לעשות עבודה, והוא יתחשמל. לא הוגן. למה אתה נותן לו כאלה הוראות מופרכות? אז בואו נסתכל. ואיש ישראל הותפקדו, אולי נתחיל בפסוק כף. שימו לב לביטוי מאוד מעניין. מי נקהל? מי נקהל? פרק כף פסוק א', ויצאו כל בני ישראל ותיקהל העדה כאיש אחד, למידן ועד באר שבע. זאת אומרת, יש פה אחדות דעים. כל בני ישראל התקהלו יחדיו לשמוע על מה זה ועל מה זה. בסדר? וישמעו בני בנימין, כי עלו בני ישראל, עדיין אותו ציבור גדול וקדוש. יפה מאוד. ובמצפה, ואומרו בני ישראל, דברו איך הנתערה הזאת, כן? בני ישראל נאספים, שני בנימין שומעים שבני ישראל נאספו בלעדיהם, בני ישראל מדברים איך הנתערה הזאת, ואחרי שמספר האיש הזה, הנה כולכם בני ישראל, הבו לכם את דבר ויצא הלום, על זה דיברנו שבוע שעבר, לפני שבועיים. ויקום כל העם כאיש אחד לאמור, לא נלך איש לאוהלו, ולא נסור איש לביתו, כאיש אחד, איש לאוהלו, איש לביתו. ועתה זה הדבר שנעשה לגבעה עליה בגורל, ולקחנו 10 אנשים ל-100, ולכל שבטי ישראל, 100 ל-1,000 ו-1,000 לרבבה, לקחת צידה לעם לעשות, לבואם, לגבע בנימין, ככל הנבלה אשר עשה בישראל. ויאסף כל איש ישראל אל העיר כאיש אחד חברי. מה קרה פתאום? לא, מה קרה פתאום? בני ישראל הפכו לאיש ישראל. מעניין מאוד. איש, 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 לא נסור, איש, לא, לא, איש, 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 איש ישראל. לא, בסדר. הבדל קמאי, טכני. בואו נמשיך לקרוא. ואגב, שימו לב, שאלנו את זה כבר על הפסוק הזה, שהוא פסוק פסדו כזה, כל ישראל חברים. נו, אז זה נהיים חברים. מה אם לדבר קודם? יש איזו חמימות, יש פה איזה להט. איזו שמחה לעידם, ואיזה מין רצון לנקום, משהו קיצוני מאוד. ואחרי זה, וישלחו שבטי ישראל אנשים בכל שבטי בנימין, מה הרעה הזאת אשר ניתה בכם? ואתה תנו את האנשים בני בליעל אשר בגבעה נביתם, ונברא רע מישראל, ולא עבו בני בנימין לשמוע בכל אחיהם, בני ישראל. עוד פעם חוזרים לבני ישראל. תזכרו את זה. שבטי ישראל זה מופיע באמצע. ויאספו בני בנימין מן הערים בגבעת הצאת למלחמה עם בני ישראל. והתפקדו בני בנימין ביום ההוא וכו, אני מדלג. עכשיו תסתכלו מה קורה טוב פסוק י' ז', ואיש ישראל, איפה בני ישראל? נעלם בני ישראל. ואיש ישראל הותפקדו לבד מבנימין, 400,000 איש שולף חרב, כל זה איש מלחמה. איש ישראל, איש מלחמה. ממשיך לקרוא. ויקומו ויעלו בית אל, וישאלו באלוהים. מי שואל באלוהים? ויאמרו, בני ישראל, מי יעלה לנו בתחילה למלחמה עם בני בנימין? ויאמר אדוני יהודה בתחילה. מי הולך לדבר עם בני בנימין? בני ישראל. מי שואל בהשם? בני ישראל. מי הולך כל אחד חברים? איש ישראל. מי נערך למלחמה? איש ישראל. בואו נמשיך לקרוא. רק שמנו לב לעובדות. ויקומו בני ישראל בבוקר, ויחנו על הגבעה. מי כבר נמצא שם מאתמול? איש ישראל. עכשיו גם בני ישראל באים. ויצא איש ישראל למלחמה עם בני בנימין, עם בנימין, ויערכו איתם איש ישראל מלחמה. מי נגד מי פה? מי התחיל? מי זרק את האבן הראשונה? איש ישראל. מלחמה, אני יודע, זה רק, אני רק מציין איך שזה כתוב. מלחמה אל הגבעה. ויצאו בני בנימין מן הגבעה, וישחיתו בישראל ביום ההוא 22,000 איש ארצה. ויתחזק העם, איש ישראל, ויוסיפו לערוך מלחמה במקום אשר ערכו שם ביום הראשון. הזיז להם? שום דבר, אברס, טוב, הפסדנו. מה לעשות? מנצחים בקרב, מפסידים בקרב הראשון, מנצחים בקרב השני. מי בוכה? סימן שאלה או סימן קריאה? עוד רגע, תשימי סימן קריאה. בסדר? שמים לב? איש ישראל לא נד ולא זע. להפך. נהרגו 22 אנשים, אומרים, אללה, עכשיו יש לנו סיבה להתנקם בהם פי שבע. נראה להם מה זה. אין להם שום מחשבות חרטה. לא סימן ולא רמז. ויוסיפו לערוך מלחמה במקום השלחו שם ביום הראשון. ויעלו בני ישראל, ויבכו לפני אדוני עד הערב. וישאלו באדוני לאמור, הוסיף לגשת למלחמה עם בני בנימין אחי, אלה שחטפו סטירת לחי, בני בנימין, מתחילים להרגיש אולי משהו לא בסדר. זה בני בנימין אחי. גם הם בנים של הקדוש ברוך הוא, גם הם בני אברהם, יצחק ויעקב, וגם להם יש כוח. הראיה שנפסדנו, 22 אלף איש נהרגו. 22 אלף זה אגב כמניין שבט לוי. שכינה שורה על 22 אלף איש. מספר סיבלי קצת. ויומר השם, עלו אליו. עלו אליו, תמשיכו. עלו אליו, אה? מה יקרה בפעם השנייה? שמעו בקולו. ויקרבו בני ישראל את בני בנימין ביום השני. בני ישראל קיבלו אישור, הולכים להילחם גם, למרות שהם בחו. בוכים ולוחמים. ויקרבו בני ישראל בני בנימין ביום השני, ויצא בנימין לקראתם מן הגבעה ביום השני, וישחיתו בבני ישראל עוד 18,000 איש ארצה. למה הפעם רק 18,000? חי. כמניין חי. יש איזה זמר ששם לו פה שלט, מת. כל חי. מת. למה כמספר הזה? למה לא 22,000 פעם שנייה? זה הנחה, עשו להם הנחה של 4,000 איש. הם פשוט ברחו. הם פשוט ברחו, הבינו שלא כדאי. הבינו את הרמיס. עוד 18,000. סך הכל ביחד, 40,000 איש. שני ימי קרב, 40,000 איש יהודים נהרגים במלחמת אחים. כולם ישראל. יהודה, אפרים, בנימין לא. בנימין לא כתוב שנהרגו בכלל. כן, מבני ישראל. ויעלו כל בני ישראל. ומה כתוב בפסוק הקודם? איש ישראל נערכו למלחמה, ולא שטו על ליבם, שנהרגו 22,000, ובני ישראל בחרו ושאלו באשר. אחרי המכה השנייה, עולים כולם לבכות לפני הקדוש ברוך הוא. כל בני ישראל וכל העם. מי זה כל העם? יפה מאוד. מזנב מקופל בין הרגליים. כבר אין להם אופציות. אין להם אופציות. מאוד אופייני לציבור הישראלי, נדבר על זה תכף על ימינו. ויבואו בית אל, ויבכו, וישבו שם לפני אדוני, ויצומו ביום ההוא עד הערב, ויעלו עולות ושלמים לפני אדוני. יש פה איזה תשובה. קצת. מול התשובה, לבני בנימין כבר יש מצבור דמים גדול מאוד. גם הם לא צדיקים גדולים. אמנם בני ישראל היה מגיע להם, אבל מרשעים יצא רשע. הרשע מתפשט. ועכשיו הכדור הופך להיות עוין לצד השני. עם ישראל חוזר בתשובה, כמסי כמסו, מי יותר מפחות, אבל בני בנימין כבר הקדישו את השיעה. גם להם יש רקורד של להגן על אנשים לא חפים מפשע. כן. הרצף של ההבדלים האלו, הוא מלמד על זה, תכף תראה. ופנחס בן אלעזר, בן אהרון, עומד לפניו בימים ההם. לאמור, הוסיף לצאת למלחמה עם בני בנימין אחי, עם אחדל. זאת אומרת, פעם ראשונה נשאלת השאלה כמו שצריך. האם לרצונך הדבר? זאת אומרת, למה עד עכשיו הקדוש ברוך הוא ענה להם כפי שהוא ענה והתוצאות היו כפי שהיו? כי? הם רצו להילחם. הראיה שהקבוצה העיקרית הלכה להילחם בלי לשאול בכלל. מובן להם, מה צריך לשאול את האלוהים? מה, זה לא פשיטה? כתוב בשולחן אור. בשולחן אורוך שלהם כבר היה כתוב שצריך לחסל אותם. בני ישראל, המעט צדיקים שהיו שם, בעלי הלב הרך, והחששנים, ההססנים, אמרו, יש אלוקים, בוא נשאל. הלכו לשאול, קומץ שדתיים, הלכו לשאול. אבל כל השאר, מה אלוקים ומה הוא זו, מה זה מעניין אותנו בכלל? יש פה דבר שצריך לעשות, סדר ומשמעת ומדינת חוק, ואי אפשר כאלה לעשות צחוק מהציבור, וכן הלאה וכן הלאה. דיבורים גבוהה גבוהה, וזה ברור להם מה צריך לעשות, ואילו לא לחזור הביתה, איש לא עלו, עד אשר נעשה לגבעה את מה שנעשה לה. בלי לשאול ובלי בטיח. בני ישראל הולכים לשאול. בפעם השנייה, חוטפים את המכה, עדיין איש ישראל לא מעניין אותו, בני ישראל כבר בוכים. בפעם השלישית, בפעם השנייה שחוטפים מכה, בפעם השלישית ששואלים, קודם כל כולם בוכים, כולם באים במזנף וקופל, כבר אין כזאת חוכמה וגבורה, ויצא כנגד השם, הפעם הם באמת שואלים. כולם. וגם שואלים את האופציה, האם לחדול. עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר להם, ויום השם עלו, כי מחר אתננו בידיך. כן. כן. אז מה הבעיה פה? אבל מה הבעיה בפעם השנייה? שזה רק בני ישראל. כן, מאוד. בדיוק, הנה זה התוספת לפעם השלישית. הם לא שאלו עם החדל, הם רק אמרו, זה מה, זה אחים שלנו. אולי הגזמנו קצת? אבל הם לא מעלים את האופציית הרעיון שצריך לחדול. הם גם הם מושפעים מאיש ישראל שהם בלעת הקרב, ולא שואלים ולא מעניין אותם מה אלוקים חושב על זה. כן, ואף על פי כן אתה רואה את העוצמה של השאלה השנייה שהם כבר שואלים גם את האופציה שלה לחדול. כלומר, יש מחשבת חידלון, אולי לא. כי עכשיו באמת מגיע כבר, לבני בנימין מגיע. אגב, תשימו לב מי יוצא למלחמה הפעם, אחרי השאלה השלישית. מי? מי? איך כתוב?
ישראל.
ישראל? לא איש ולא בני ישראל. וזה מה שמפיל את בנימין. הפעם הם יוצאים למלחמה נגד האומה. עד עכשיו זה לא אומה, אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. אבל, אבל... מה? שמעת על מושג שנקרא שיכרון הניצחון? לאריק שרון. רמז. חרוז. שיכרון הניצחון פלוס אריק שרון. מה? ניצול הצלחה. זה שיכרון. קוראים לזה שיכרון. בני בנימין עכשיו שיכורים. שיכרון מוחלט. הם לא... בני ישראל לעומת מצד אחד חטפו את המכה, חטפו מכה רצינית מאוד, 40 אלף הרוגים, והם מבינים שיש פה עד כדי מצב שאולי לא לעשות מה שהם החלו לעשות. לא הבנתי. כן. תראה, האסקלציה מובנת, אבל בכל זאת, להרוג 40 אלף איש מישראל בלי להניד אף אף.
באו אליהם 400 אלף, זה עכשיו כמה...
אז לדבר, להיכנע, אין עם מי אתה אומר, כן, כן. שומר עלו אליו, ולא עליו. יכול להיות, יכול להיות. אבל הם, שוב, הם במצב של שיכרון. פעם עם ישראל במצב של שיכרון. שיכרון עובר לצד השני. עכשיו ברור שאין עם מי לדבר. אתה מבין שעכשיו המצב עם בני בנימין שכבר אין עם מי לדבר. אחרי שיכרון הניצחון הכפול, אין כבר עם מי לדבר. הפעם זה רק באמת לנצח אותם. להעמיד אותם במקומם. הם מורדים בכל ישראל. זה צריך להבין. עם כל זה שבאמת הנסיבות, כמו שלמדנו לפני שבוע, מובנות לנו מי גרם את כל זה, איך הרשע הזה סיבב מלחמת אחים, ואיך כל העניינים התגלגלו, אבל אף על פי כן שווה בימין לא יכול לצאת נקי מזה. והוא לא יקנה עכשיו. זה ברור שהוא לא יקנה.
הוא בא אליו, הוא הגן על עצמו. מה אתה אומר? לא, גם האנשים שהנסו לא יוחדים איתה, מכל בחינה שלי, לא מבין מה הם יוחדים.
תראה. אתה, תראה, קודם כל, כיוון שאתה לא אב בית הדין לפסוק מי חייב מיתה ומי לא, וכנסת ישראל, האומה, כן, שבני ישראל, שכנסת ישראל או הסנהדרין אומר, אבו אנשים מהם ונמיתם, אז צריך להביא את האנשים מהם.
אבל
כי יש, יש סנהדרין, יש, יש גם עונשין שלא מן הדין. גם אם את, גם אם, קודם כל הם כן חייבים איתה, הם עשו דבר שעשו לעשות. אתה אומר, אולי אין עדים, אין התראה, אין זה. ואף על פי כן. ואף על פי כן, יש מצב שעונשים שלא מן הדין. יש דיני מלכות ששייכים לציבור. אבל יש סנהדרין. יש פנחס, יש... כן, תראו, האסקלציה מובנת. איך כדור השלג הפך למפלצת, זה אנחנו מבינים. זה ברור מה שאתה אומר.
בוא נראה אם היו שואלים אותה ורוצים להקבל הסברים, אז הם לא מסגירים את האנשים.
על זה דיברנו שבוע שעבר, שלמה בנימין יצאו להילחם, הרי זה הכיפוח המתמשך, זה לא איזה משהו חד פעמי. זה קש ששובר את גב הגמל. וכבר אי אפשר לתקן אותו יותר. אז יש פה עכשיו כדור שלג שנע בתוך המערכת, ואני מראה לך שבתוך בני ישראל יש תהליך של מחשבה שנייה, יש תהליך של איזושהי חזרה בתשובה, אבל יש גם תהליך של צדק. זאת אומרת, אמנם, אמנם היו פה טעויות, אמנם לא שאלו בהשם כמו שצריך, אמנם הייתה פה להיטות יתר לשפוך דם, אמנם, כל זה נכון. אבל להרוג 40 אלף מישראל, עם כל התירוצים שבעולם, זה שפיכות דמים. עם כל המסיבות המקילות. וכשבני ישראל שואלים עכשיו באמת ובתמים מה אלה ויחדל, עכשיו הם נשלחים על ידי הקדוש ברוך הוא באמת להעמיד את ישראל על מקומו. להחזיר את עם ישראל למקום שלו. תכף תראה שזה לא לגמרי כך. כי עכשיו מתחיל התיאור של החלק הראשון של השיעור, שממנו יצאנו, ומה עכשיו התשובה להבדל בין שני הסיפורים? איש ישראל ובני ישראל. איפה בני ישראל? חלק הראשון, זה תיאור הקרב כפי שהיו רוצים בני ישראל שיסופר לדורות. לעומת הסיפור של איש ישראל. זאת אומרת, עכשיו שהכדור התגלגל, שוב עם ישראל לא מאוחד, שוב יש חוליגניות של קודש. הפעם באישור אלוקי, אבל תראו איך הנביא לא חוסך את שבטו מהביקורת הפנימית. הצדיקים מתארים את זה, טוב, מבחינתם המלחמה הסתיימה, הרגו, גמרנו, די, מספיק. לא לחזור ולהרוג את כל הנשים ולשרוף את כל הערים, למה? מה זה טוב? מה זה נותן? אבל החוליגניות, אותה חוליגניות של, של, של תחילת הפרק, חוזרת גם בסופו. והנביא לא מכחיש ולא מבטל ולא מצעצע, לא מחליק. זה התיאור. שאלה גדולה. שאלה גדולה. יש פנס ברחוב, ליד כיכר, מול העירייה שם, עיריית תל אביב. לא זוכר באיזה רחוב זה, ליד שלמה המלך. יש שם פנס ששופך חושך. ראית את זה? לא, זה מין פנס רחוב מבטון, שיוצא ממנו אלומת חושך. ככה. אז לפעמים יש פנסים של חושך. זה חושך. חושך איום ונורא. יש לשפוך אור ויש לשפוך חושך. לא יצא מזה טוב. כן. תשאל? את אומרת, צריך לראות את האור בקצה המנהרה. אי אפשר שלא. אז בוא נמשיך לקרוא, בוא נראה מה יכול לצאת טוב מכזה גיהנום. כן. הוא ראש איש ישראל. בלי ספק. כן. כולם על דעת איש אחד. כאיש אחד חברים, איזה איש אחד? הרשע הזה, השקרן, הנוכל, הרוצח. כן, יש ישראל אחריו, ובני ישראל אומרים, רגע, מה זה? יש פרוצדורות, יש סנהדרין, יש אלוקים, מה הולך פה? גנב האיש הזה את, את השלטון. פיליבסטר, אתה יודע מה זה פיליבסטר? וכל הציבור, הם היו עושים משאל עם, אוי ואבוי, הם היו עושים משאל עם. זה פשיטה. איש אחד. נראה הלאה, רוצים לראות מה יצא מזה. אז כבר עכשיו הבנו שתי שאלות גדולות, נפתחו בבת אחת. למה הקדוש ברוך הוא נותן מה ללכת? בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכין אותו, ופה רואים ממש איך שזה פועל בפועל. בצורה שאתם שואלים, מה אני אגיד לכם? תלכו, אתם כאלה חכמים, תעשו מה שאתם רוצים. אבל בשם מי באים בני ישראל? בשם הרצון הכנה והתמים לדעת מה לעשות, מה רצון השם? לא, הם לא באים באמת ובתמים, הם יודעים מה לעשות. טוב, תלכו, נו, אתם הדתיים עם הטקסים שלכם. צריכים להתפעל מנחי עכשיו, תתפעלו מנחי. על אחר כך תחזרו פה על ארבע. תעשו את מה שאנחנו אומרים. תפקו קצת על גוש כתיב. בסדר, תתפללו קצת, תוציאו קצף. אבל עושים את מה שהציבור הנאור חושב שצריך לעשות. זה מה שקובע במדינה. אז יש אלוקים, נו, אז מה? מישהו יודע מה אלוקים רוצה? בסדר, יש שם איזה מתקן כזה שכבר 50 שנה לא השתמשו בו. לא נגע לחיים כל כך. זה להט, אתה רואה את הלהט. אתה רואה איך הציבור פועל. אנחנו קצה הקרחון של ההיסטוריה הישראלית. ראינו בסרטים האלה כל כך הרבה התנתקויות חווינו בחיינו. עיין שאול המלך, עיין... דוגמאות, יש מלא דוגמאות. הנה עוד דוגמה. התנתקות משבט בנימין. שאגב, זה הבת עין של ישראל. זה שבט המפתח על ארץ ישראל. השבט היחיד שנולד בארץ. הוא בין כתפיו שכן. בחלקו בית המקדש. הנבואה שורה בחלקו. מה יש עוד מזה? מה עוד תבקש יותר? קורטים את השורשים של ארץ ישראל. ואם ספר שופטים מתחיל עם איזה איום מרומז עוד מעט ותעופו מפה, אז הנה פה אנחנו לא צריכים אויבים מבחוץ שיעיפו אותנו. זה זה, אנחנו בעצמנו עושים. אחר כך יגיע מלך ארם, ואחר כך יגיע גלון, ואחר כך יגיע יבין מלך חצור, אשר מלך בחצור, מלך נען, מדיינים וכל מיני כאלה. יבואו לעשות מה ש... אנחנו החילונו לעשות לעצמנו. בואו נעבור לפרק א'. נא לקרוא את הפרק ולשאול שאלות. מורים ותומים. לא, מגיע להם עונש. זה מגיע להם. התשובה הזאת היא ראויה להם. רואה שזה שובר את ליבם. רואה שהם באים על ארבע אחר כך. כולם, כולל כולם. איך אפשר למנוע? אגב, אמרנו שבתשובה הראשונה, הקדוש ברוך הוא אומר, יהודה בתחילה. אם היו מקשיבים טוב למה שהקדוש ברוך הוא אומר, אז לא כדאי לעלות. כי אם יהודה בתחילה, אז מי אחר כך? לא ייגמר טוב. אבל זה כבר רמז בדברים של הקדוש ברוך הוא יש על התוצאות, רק הם לא כל כך היו קשובים. שמו, יהודה, בסדר, יאללה, יש שהגענו אישור, יאללה, אלוהים איתנו. כן, וחטף, 22 אלף נהרגו. בעיקר ביהודה. סיימתם לקרוא? קדימה, שאלות. כן. מוזר קצת. הפתרון מוזר. תכף נדבר עליו. כן. לא הייתה להם ברירה האמת. הם היו חייבים לעשות את
זה.
כן. למה היה אפשר לקחת מנשותיהם לבני בנימין? כי הם לא היו. נכון? נו, למה היה צריך להרוג אותם? הם היו יכולים, כמו שאתה מציע, היו יכולים לתת את הנשים, כי הם לא נשבעו, מצאנו פתרון, או, נפלא, היה אפשר לתת את כל הבנות שלהם, ואז היו פותרים את הבעיית ה-600. הם נותנים להם לחיות עוד כמה שנים, הם נולדות עוד בנות, וגם הם אותם הם נותנים, עוד 200 בנות. או לחלופין, לחטוף 600, למה לחטוף רק 200? לחטוף 600. שאלה טובה, אז למה בכל זאת הרגו את כל אנשי יבש גלעד? אז מה? אז מה? כן. לא שאול עושה איתם חסד, דוד עושה איתם חסד. אבל שאול גם עושה איתם. שאול מציע לך. שאול מציע לך, מלך. מה אתה רוצה? לא חסד, זה חובה. אבל זה לא כל כך גבורה גדולה אצל שאול, חסד גדול, כי זה הבני משפחה שלו. כן, מבני בנימין. יבש גלעד שייך לבנימין. מה? אחרי שהרגו את כולם ונדלו את הנשים לבנימין? לפני זה כנראה מנשה. כנראה.
הכל
נורא
מפוצל, יש המון חזרות בהתחלה, איש ישראל, נשבעים וגם יש בהתחלה, למה שם את ישראל, הייתה זאת בישראל, יפקד לו בישראל שבט אחד, ואחר כך יגדל עם שבט אחד בישראל. יש
שם גם שני דוברים.
וגם נראה שהם לא
לגמרי
בטוחים מה הם רוצים לעשות.
כי
מצד אחד נשבעים, אחר כך
משאירים נשבע. אני דווקא לא רואה פה בלבול, יש פה משהו מאוד עקבי. הם עושים משהו בעקביות גדולה מאוד. מה מטריד אותם בכל הפרק הזה? השבועה. פרק הזה, פרק השבועה. מה את אומרת? איך את יודעת שלא נשבעו?
לא בנאפה.
זה שאלה טובה. לאור מה שלמדנו, למה השבועה שאיש ישראל נשבעים היא כל כך חמורה? או אם לחלופין כל בני ישראל נשבעו, כל העם, כל בני ישראל וכל העם, אז למה קוראים לזה איש ישראל? לא מצד המנהיג, אלא כאן מה שמסתתר מאחורי כל הסיפור הזה זה הרמב"ן בסוף ספר ויקרא. הרמב"ן בסוף ספר ויקרא מלמד אותנו כלל גדול מאוד וחשוב ביותר. למדנו את זה קצת סביב בת יפתח, אם אתם זוכרים, שהיה אז בשיעורי. בלשון הרמב"ן הוא קורא לזה נדר מלחמה. כן? הוא כותב הרמב"ן על הפסוק, כל חרם אשר יוחרם באדם, מות יומת לא ייפדה. מה פשט הכתוב? אומר הרמב"ן. כאשר ישראל יוצאים למלחמה, ומביא לזה הרבה דוגמאות מההיסטוריה, אצל שאול למשל שרוצה להרוג את יונתן, פה המקרה הזה, אצל החן, זה לא... ארור, כן, גם אצל החן אפשר לראות. אבל שם היה צו אלוקים מיוחד. שם היה צו אלוקים מיוחד. כנראה שלא היה... כן, היה נדר מלחמה, גם אצל החן. והוא מסביר על פי זה מה הייתה הטעות של יפתח. למה יפתח לא חשב שאפשר להתיר את הנדר? כי הוא חשב שגם הנדר שלו הוא נדר מלחמה, ולא היא, אומר הרמב"ן. נדר מלחמה זה לא נדר, מי שיצא מביתי אני אקריב אותו קורבן. אלא נדר מלחמה זה מי שלא יבוא למלחמה, מות יומת. אם מוצאים כזה פסק, מה שנקרא פקודות לשעת חירום, צריכים מלחמה זה לא צחוק. משהו רציני מאוד. זה שמאיימים ולשבת בכלא, אז יש סרבנים שיגידו, טוב, אז אני אשב בכלא. צדיק מעונה. אבל יש גם גזר דין מוות. והיו צבאות שנהגו בזה עד לא מזמן, ועד מלחמת השחרור ועד בכלל. כן.
אבל
שמי שלא מתגייס, זה מה נפשך? מוטב למות צדיק ולא למות חייב. כן. באיזה שלב הם נשבעו? לא ברור. לא ברור. האם זה היה בשלב של הכישלון הראשון, או אחרי, לפני המלחמה? זה לא ברור. אבל רואים, איפה אני רואה את הרמז לשבועה? אני מוצא לרמז כבר בפרק כף. פסוק ח'. שם יש רמז לשבועה. ויקום כל העם כאיש אחד. כן, בעקבות האיש הזה, קם כל העם כאיש אחד, למור, לא נלך איש לביתו. ומי שכן ילך לביתו, 3 נקודות. רואים את הרמז? לא נלך איש לביתו. זה, הנה כאן רומזה השבועה. ולא נסור איש לביתו. כן? וזה חיזוק הדבר. ואתה זה הדבר אשר נעשה, והנה השבועה להרוג את בנימין. לא לתת להם אישה ולא וכו וכו וכו. והשבועה חזקה מאוד והם פחדים ממנה לאורך כל הדרך. עכשיו, למה מגיע לבית שבש גלעד למות? ההפך, הם עושים הקלה ואומרים, נשים כאלה, למה דווקא את הנשים הבתולות, נערות בתולות הם עשירים? למה לא משאירים גם אלמנות? אחרי שהם יהרגו את כל הזכרים שהם ברי לחימה, אז יש להם המון אלמנות, אין שום בעיה. אפשר לדאוג לכל 600 בקלות רבה. חלק ייקחו אלמנות, חלק ייקחו בתולות, זה נפטרה הבעיה. למה הם הורגים את כל הנשים הנשואות? למה יש להם חלק? יפה מאוד, יפה מאוד. כוחם של נשים. הם כנראה אמרו, למה לנו? למה לצאת למלחמה? מה, אתה פרייר? אתה צריך להרג? אהובי? למה לך לצאת לקרב? אז היחידות שלא ברות חיוב ויכולות לצאת לקרב, לא צריכות לצאת לקרב, זה הנערות האלה הבתולות, וגם כמובן היה צריך אותם, צורך הנישואים, מצאו פתרון, הם לא נשבעו לא לתת, את הנערות האלה אפשר לתת, ואת כל אנשי יבש גלעד יש חובה להרוג. אין להקל בזה. מות יומת לא ייפדה. גם אם היו רוצים להקל, אי אפשר. אי אפשר. לפעמים טוב שאנחנו דמוקרטיה. של מי? איך אתה עולה חשד כזה בלבך שאולי הם קרובי משפחה? אתה אומר, מה יכול להיות הסיבה שאנשים מעיר כזאת לא יבואו לעזור לכל החיים ישראל ילחם נגד בב ימין? יש רמז לדבר, שהם היו קרובי משפחה כבר קודם. יש קשר כזה או אחר בין שבט מנשה לשבט בנימין. איפה אני רואה את זה? בספר דברי הימים, שהוא ספר שניתן להידרש כלשון חז"ל. איזה פרק? פרק זין. חלק א', פרק דברי הימים א', פרק זין, פסוק ו', בנימין. כן, יש שם רשימת ייחוס של בני בנימין. בנימין בלה ובכר וידעאל 3, ובני בלה עצבון ועוזי ועוזיאל וירמות ועירי 5, ראשי אבות, בתי אבות, גיבורי חיילים. כן, שמים לב, כבר פה מציינים שבני בנימין הם חיילים טובים מאוד. ראינו את התוצאות. והתייחסם 22,034. ובני בכר, זמירה ויואש ואליעזר ואל יועני ועומרי וירמות ואביה וענתות ועלמת, כל אלה בני בכר. והתייחסם לתולדותם רשבת אבותם כיפורי חיל 20,200. ובני ידעאל בלהן, ובני בלהן יאוש, ובנימין ואהוד, כן, אהוד בן גירה, זוכרים אחד כזה? וכנענה וזיתן ותרשיש ואחי שחר. כל אלה בני ידעאל לראשי אבות גיבורים, 17,200 יוצא צבא למלחמה, ושופים וחופים, בני עיר, חושים, בני אחר. מי זה בני אחר, בני עיר, שופים, חופים, מה קוראים שופים, חופים? שופים, חופים זה בנים של בנימין. אנחנו יודעים את זה כבר מהתורה. אבל מה זה בני עיר, חושים, בני אחר? זה תעלומה כזאת. בני מנשה, תסתכלו פסוק י' בני מנשה, אסריאל אשר ילדה פילגשו הארמיה, את מחיר אבי גלעד, יבש גלעד, אבי גלעד, ומחיר לקח אישה לחופים ולשופים. ושם אחותו המולכת, שם אחותו מאחה, סליחה, ושם אחותו מאחה, ושם השני צלופחד, ותהיינה צלופחד בנות. מחיר אבי גלעד, לוקח נשים לשופים וחופים, בני בנימין. רואים? ואיפה גר המשפחה הענפה הזאת? בגלעד באיזשהו מקום. אולי ביבש גלעד. אז למה לא באו אנשי יבש גלעד לעזור לבני ישראל נגד בני בנימין? כי הם בני דודים. כן, זה, מתוך הסיפור פה זה נראה בעליל. אז זה לקח אישה לחופים פשופים. אז זה לקחת אישה לחופים. הוא לקח אותם לחתנים והם באו אצלו. הם אצלו בגלעד. זה חלק מהם, חלק מהצאצאים שלהם. כן, שופים וחופים הם בני בנימין. שבועה זה שבועה. לא צחוק. אתה נגיד, מה? אדם יסרב פקודה לפנות, יתעלף. מה, צריך להתחשב בו, לא יושב בכלא. בקש הנחות. סרב פקודה, סירוב פקודה. יש מחיר. מזל שאנחנו דמוקרטיה.
הם בדקו שמישהו יפקד מעל זה. הם בדקו רק אחרי שהם ראו את בעיית בנימין. כתוב אחרי בעיית בנימין.
נכון.
בדקו מי נפקד רק
כי הם היו כל כך להוטים ולהרוג את בנימין, שהם לא היו פנויים לבדוק מי נפקד. חשבו שלא צריך. הרעיון שלהם, הם הקריבו עולות ושלמים כדי לחפר על מה שקרה פה. בסדר? פה פתרנו בעיה אחת. א', למה הם חייבים להרוג את בני יבש גלעד? למה אנשי יבש גלעד לא באו באמת למלחמה? עוד שאלות, כן. מה זה? תראה, אבל זה על דעת הרבים. זה נעשה על דעת הרבים. אין לו התרה בגלל זה. מה? מי שבאמת חשב כמוך זה שאול המלך, ולא נראה כל כך טוב שם הסיפור עם יונתן. כתוב, והעם פדה את יונתן. הביטוי פדה הוא חד פעמי כזה. מה זה העם פדה? העם הציל את יונתן. והעם לא נתן לשאול להרוג את יונתן. למה העם פדה? כי בפסוק כתוב, לא ייפדה. מות יומת לא ייפדה. ולשאול המלך יש קרע בלב. מצד אחד הוא מלך, והוא נדר נדר מלחמה. מצד שני, העם מצא לו תירוץ. הוא אומר, לא, יונתן לא היה, יונתן עשה תשועה גדולה, הוא לא שמע, הוא בשוגג, אין תירוצים כאלה. אתה רואה מהפסוקים שאין תירוץ, למרות שהרמב"ן מקבל את זה ש... טוב, נו, בסדר. אבל הפסוק צועק, והעם פדה את יונתן. שהפסוק צועק, לא ייפדה, מות יומת. אבל שאול שוב דאג ליורש העצר. אסור לו. לא ייפדה. לא יפדה, לא יכול, לא יכול להפר את הנדר. יפתח במובן הזה צדק. יפתח צדק, הוא רק טעה בתור. תראו כמה שזה קשה, אפשר לטעות בכיוון הזה, אפשר לטעות בכיוון הזה. צריך פה נקיות הדעת גדולה מאוד. פה, בנקודה הזאת, הם צדקו. לא הייתה ברירה. לא השאירו להם מקום. השבועה היא שבועה. הראיה, גם שאול עשה את זה. כל אשר לא יצא אחרי שאול ואחרי שמואל, כששמואל ואחרי שאול, כה יעשה לבקרו. הוא התכוון ברצינות רבה שכה יעשה לבקרו. מי שהוא שהיה לו בקר לא היה יוצא, אוי ואבוי לו, כן.
אז היה לעשות בגלל שהם עצרו מלחמה, או בגלל
שהם עצרו נשים? תראה, כנראה שהם התעוררו לזה תוך כדי חיפוש פתרון. מה הפתרון? הם שאלו, מי לא בא למלחמה? הוא יכול לתת נשים. ואחרי זה אמרו, רגע, אבל אם הוא לא בא למלחמה, הוא חייב מיטה. חיפשו ברשומות, כל השבטים נא להתפקד לפי שבטים, לפי ערים, וגילו שעיר ואם בישראל לא הופיעה למלחמה. עיר אחת בלבד. לא שכה נציגים, לא השתתפה, לא שום דבר. אמרו, או, מצוין, אפשר לתת מהם נשים, אבל אין ברירה, חייבים להרוג אותם. קשה קצת. לא, זה רק השבועה הזאת, כל חרם אשר הוכרם באדם, באדם הכוונה ישראל. את הכנענים צריכים להחרים בלי קשר, זה מושבע ועומד בהר סיני. צריך להחרים את כולם, לא תחיה כל נשמה. כן. אין פה התרת נדרים. אין התרת נדרים. אין, ובימינו לא עושים את זה כי אין כוח ציבור לעשות דבר כזה.
למה?
כוח הציבור. אין התרת נדרים הזה. כתוב בתורה, ללמוד יומת לא ייפדה. מה זה לא ייפדה? נדר מלחמה, זה על דעת הציבור. אי אפשר. אתה רוצה להבין את זה במוסריות? למה? אם מלך או הציבור הישראלי יוצא עכשיו למלחמה, לא יודע מה, בקפריסין. נכון? אני שולח את הילדים שלי, אתה שולח את הילדים שלך. הסוציומט הזה יושב בבית, צריך אלף פולים. לא מגיע לו למות? רק ילדים של הצדיקים צריכים חלילה לפול בקרב, לפול בקרב? ודאי שזה צודק. הציבור מוציא פסק. זה מוסרי. מה, אתה יודע מה עושים אמריקאים בכל מיני קורות שהם כובשים? הם אומרים, מי שיצא בין 2 ל-4 לרחוב, נראה בו. והם יורים בו. גם אם הוא יוצא ב-5.5. זה ככה בניית מדינה. אפשר לנהל מדינה בלי חוקים לשעת חירום. פה זה מאוד קיצוני. אדם שמרים יד בציבור. זה מרים יד במלך. זה צריך להבין. זה לא פשוט. אנחנו הולכים עכשיו לקראת הפגנות. צריך להבין מה זה כוח ציבור. זה משמעויות גדולות מאוד. צריך זהירות גדולה מאוד. כן. כן.
אז כן אפשר.
לא, שם היה צריך ללמד אותו שהוא טועה. את יפתח. אבל יפתח, אתה מבין? שם זה, פנחס עשה מה נפשך. מה נפשך מישהו פה ימות? או ביתו תמות, לפי מה שהוא עשה איתה, כן? או שם אותה במנזר, או שזה, לפי הפרשנים, או שבאמת העלה אותה לעולה, או שיפתח ימות, מישהו פה ימות. מהי חזית? למה שיפתח, אם יבוא פנחס ויגיד לו, תשמע, אתה טועה. הנדר שלך הוא לא נדר מלחמה. מי יגיד לו שהוא טועה? אפשר להגיד לו שהוא טועה? אחרי שהוא החליט שהוא לא טועה. זה עניין של היכרות. פנחס ידע עם מישהו עסק כנראה. כן, שאלות. תראי. תראי מה עורר את המלחמה. אישה מחולקת ל-12 איברים. סיפור מזעזע של אונס ורצח. והיא הכנסת אורחים, כזכור לך. מי אחראית להכנסת אורחים? כן. כן. לא צריך לחטוף. למה לחטוף? כן, אבל בכל זאת, כיוון שהשבט התמעט מאוד, ויש פה עוד 200, יש מצוות פורבו, הם לא יכולים, עכשיו מסתכלת על השבט, והם מסתכלים על הפרט. זה אולי יפה שהם מסתכלים על הפרט. סוף סוף, הם אכפת להם מאדם בודד. קצת תיקון. לא יודע אם יריבות, אבל 200 גברים, אין להם נשים, זה לא פשוט. להיות רווקים זה לא מצב בריא כל כך. לא רוצה לדרוך לאנשים על היבלות, אבל שאלו פעם את הרב עובדיה יוסף, איך כהן רווק יכול לברך ברכת כהנים? הרי כתוב שהוא שרוי בלא ברכה, בלא טובה, לטוב עין הוא יברך. ואם אין לו אישה, אז הוא לא טוב עין, אין לו טובה. שאלו אותו, אז הוא אמר בלשונו החדה, אמנם כתוב בתורה, לא טוב להיות האדם לבדו, לא טוב, אבל גם לא רע. זה, לכן יכול לברך כהן שלא נשוי. אז זה אמר מצחוק, אחרי זה הוא הסביר שזה לא, שזה ככה, זה אחרת. בסופו של דבר רווק יכול לברך ברכת כהנים, אבל כדאי שיתחתן, כן. הראיה אגב, שכהן גדול ביום הכיפורים, והוא לא נשוי, הוא לא יכול להיות כהן גדול. ולא רק שהוא לא נשוי, דואגים שתהיה לו אישה רזרבית גם, שאם חלילה אשתו תמות, תחליט למות בדיוק באמצע יום כיפור, והלחץ שבעלה נכנס שם לקודש הקודשים, אז יש עוד אישה, שלא יהיה חלילה שכהן גדול אין לו אישה. כן. זעזע. חיכיתי שתגלו את זה. הפרק הזה מתאפיין במה שנקרא after shock. הם מתעוררים ממה שקרה פה. ולא סתם תיארו את איש ישראל האכזרי, הנקמני, כן? התיאור הטבח הזה, התיאור הנורא. כן? איש ישראל הכל כך אגרסיבי. והנה תסתכלו עכשיו מה קורה. ואיש ישראל נשבע. אגב, למה קוראים להם פה איש ישראל? עכשיו אנחנו מדברים נהדר. למה איש ישראל נשבע? למה לא בני ישראל נשבעו? איש אחד, זאת אומרת, זה נדר מלחמה. זאת אומרת, הם רצו לחזק את עצמם במלחמה, לכן הם נשבעו. אף אחד, כל מי שלא בא, כל מי שלא בא ימות, ולא ניתן אישה לבנימין. זה בדיוק התיאור של נדר מלחמה, מה? רק במתח הראשון של האבנים, הכניסו לו אבן בראש. אבל זהו, עשה את שלו, לא צריך יותר. נודניקים לא מתים מהר כל כך, הם מתחלפים, יש להם תחליפים.
מה?
כן, כנראה. למה זה איך זה ייתכן? כן, כן, זה בדיוק העניין. איך גילו את זה שאנשי יבש גלעד לא היו? אבל נשבעו עליהם, מה זאת אומרת? הציבור הישראלי נשבע. מי שלא יבוא למלחמה יומת, פיצו, חוזר, מנכ״ל. מי שלא ישלם מיסים, ייקחו לו את האוטו. איזה מה, הציבור גזלן הוא? אז נכון, שלגבי גוש קטיף, צריך להגיד, ורת הוא ציבור גזלנים מינו, ואני אין שליח לדבר עבירה. אני יכול להיות הזרוע המבצעת של גזלן, ונגיד, זה לא עליי, זה ראש הממשלה. לא, אין דבר כזה. הציבור לא אוהב גזלנים מינו. בגזל, גוזלים את מה ששייך לנו. זה לא שייך למדינת ישראל, ארץ ישראל, לא שייך למדינת ישראל. שייך לכל הדורות. אז מה, יכול לבוא מלך ולהגיד של הסבא שלי, אני לוקח את זה. נותן למי שישר בעיניי. אין דבר כזה. אתה רואה את אחאב הישראלי, מה הוא ביקש בסך הכל? לנתק את נבות מהכרם שלו. באמת. הוא היה נותן לו פיצוי הולם וחמישה קרמים ושני קילומטר על יד. מה הסיפור? לא, אבל הוא אומר, חלילה לתת את נחלת אבותיי. אז איזבל מלמדת אותו חוקים. יש קונדליסה איזבל, כל מיני כאלה טיפוסים. יודעים ממדינת הים איך לנהל מדינות. אז היא מסבירה לו, אני אלמד אותך לעשות שלטון. דמוקרטי. כן, הוא נתן מהם אוכל. הוא סיפק אוכל משם. תעיין טוב בשני הפסוקים שזה מופיע בשני הספרים, גם בשמואל וגם גם במלאכים וגם בדברי הימים. אז תגלה שמה שהוא לקח מהערים האלה ונתן, לכן הוא שואל, מה הערים האלה שנתת לי, מה, דחילק? זה מה שחסר לי? כן, הוא לא נתן שטח, הוא נתן אוכל, השיטת המיסוי של שלמה הייתה שהייתה אזורית. כל אזור היה מעלה מס. אזור אחד הוא כאילו הוציא, זה בשביל הצידונים. כן. מה? מכל ישראל, כל מי שבא לחגוג את חג השם בשילו, שזה סוכות, שזה פסח, זה לא ט"ו באב. סוכות ופסח, אולי גם יום כיפור. מה? יום שהותרו שבטים לבוא לזה בזה, זה הסבר אחד של הגמרא. הסבר שני זה שנפסקו למות, הפסיקו למות במדבר. יום שהותרו זה כנראה היום שבו הם החליטו שזהו, שמהיום אפשר כבר לא לחטוף נשים. אז זכר לעניין, עשו מחולות בכרמים וט"ו באב, אבל אין חג השם. איזה חג השם זה ט"ו באב? היום זה הפך להיות חג אשם קצת. זה כל מיני שטויות והבלים. כן, כן. את משפחת כהנים במקרה? לא. בוא נסיים בדבר הזה, בסדר? בוא נסיים בהערה הזאת שלך, הערה שנייה רצית?
הערה שנייה זה שאין לזה כוכנוס, אבל אנחנו לא אנשים, אבל מבחינת העמדה הנפשית, אין שום חיבור עדיין במדינת ישראל לבנימין, זה נכון שהוא לא נגדע.
יפה מאוד, יפה מאוד. זה מפתה לסיים עכשיו את ספר שופטים, אבל נעשה שבוע הבא, נלמד משהו לפסח. טוב, אז בוא נסיים את ספר שופטים, לאור שתי השאלות שלך. השאלה הראשונה היא נהדרת. תסתכלו מה בעצם כתוב. איש ישראל נשבע במצפה לאמור. איש ממנו לא ייתן ביתו לבנימין לאישה, ויבוא העם בית אל. הם בעצמם נדרו את הנדר הזה. מישהו ביקש מכם לדור את הנדר הזה? ויבואו העם בית אל, וישבו שם עד הערב לפני האלוהים, וישאו קולם ויבכו בכי גדול. שימו לב, ויבכו בכי גדול. ויאמרו, למה אדוני אלוהי ישראל, הייתה זאת בישראל, ייפקד היום בישראל שבט אחד. אומרת, נעמה, מה, מרמים מישהו? אתם הרגתם אותם. בלהט רב. מישהו ציווה לכם לחסל אותם? לעקור שבט מישראל? מה אתם פונים לקדוש ברוך הוא באיזה מין הצטדקות כזאת? מה עשית לנו? למה לא החזקת אותנו? כן. זה אסלאם בהתגלמותו, אתה אומר. כולו מן אללה. כן. מאוד מקווה שלא תצטרך לטעון טיעונים כאלה בבית משפט, לא יקבלו אותם. לא בגלל שהם חילוני, גם רב גדול עם זקן ארוך שידון אותך על פי דין תורה, יגיד לך חמודילה, כתוב בתורה לא תרצח, כתוב בתורה בצדק תשפוט אביתך, כתוב בתורה, אז זה, מה לעשות? אגב, ואי ממוחרת, מה זה ואי ממוחרת? מה הם עשו כל היום? כל היום צעקו את הטענה הזאת? מה זה ואי ממוחרת? מוחרת למה? מה הם עשו באותו יום? בחו יום שלם? וצום, לא ברור שעשו צום, רק טענו טענות, יום בכי וטענות על הקדוש ברוך הוא. ויהי ממחרת וישכימו העם ויבנו שם מזבח ויעלו עולות ושלמים. עכשיו תשימו פה אצבע, תעברו לפרק ב', פרק ב', שופטים פרק ב'. מי שהיה פה בתחילת שנה שעברה, אמצע שנה שעברה, זוכר את זה, בדיוק. פרק ב' של ספר שופטים הוא פרק מבוא, פרק שעומד בפני עצמו. ושם פרק מתחיל באיזה מין out of the blue, לא מבינים מה, מאיפה בא הפרק הזה. ויעל מלאך השם מן הגלגל אל הבוכים. מי בוכים? מה בוכים? על מה בוכים פה? ויומה. עכשיו תשאו את התשובה של המלאך שבא אל הבוכים. ושימו לב שיש פרשה פתוחה באמצע פסוק. כן? זאת אומרת, איזה מין סוגריים כזה, שים לב, יש פה משהו, קורה פה משהו בבוכים האלה. ויומר, אעלה אתכם ממצרים, ואביא אתכם אל הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם, ואומר, לא אפר בריתי אתכם לעולם. כל זה אני אמרתי. ואתם לא תכרתו ברית ליושבי הארץ הזאת, מזבחותיהם כי תוצון, ולא שמעתם בקולי, מה זאת עשיתם? וגם אמרתי לו, אגרש אותם מפניכם, והיו לכם לצידים ואלוהיהם יהיו לכם למוקש. והיא כדבר מלאך אדוני את הדברים האלה אל כל בני ישראל, וישאו העם את קולם ויבכו. ויקראו שם המקום ההוא בוכים, ויזבחו שם לאדוני. שמים לב לפסוק, לפרשייה הזאת? מוזרה מאוד, תקועה פה. ואחר כך תשימו לב שבאמת חוזרים חזרה לספר יהושע, ומספרים את העתיד לבוא. מין פרק מבוא כזה ששמואל הנביא כותב על ספר שופטים כולו. ומה זה הבוכים הזה? מה זה הבוכים? אומר שמואל הנביא, אתה רוצה לראות מה זה ספר שופטים? מה זה תקופת השופטים? למה גרם העובדה שלא הרגו את הכנעני ולא עשו מה שצריך לעשות כמו שצריך? ונשארו היבוסי יושבי ירושלים ולא הרגו אותם? וזה התגלגל שם בתוך סיפור פילגש בגבעה. והשבטים מתחילים להיות כל אחד חי לעצמו. ומתנהגים כמו הכנענים, לומדים מדרכיהם ומעשיהם הרעים. והנה זה אכילם לעשות. ואתם עכשיו, אני רוצה לומר שפרק ב', פרשייה הזאת הקטנה, ופרק כף א' בהתחלה, זה אותו סיפור. ויש לי שתי סימניות לדבר. אחד, ויהי במחרת ויקומו ויזבחו, נכון? ואיך זה מסתיים שם? ויזבחו להשם, בוכים ובוכים, ושאלה ותשובה. כל מה שיש כאן, יש פה, ותראו את ההשלמה, את ההתאמה. שם הם צועקים לקדוש ברוך הוא ואומרים, מה עשית לנו? מה התשובה של המלאך? אתם עשיתם. יש פסוק במשלי. איוולת אדם תסלף ליבו ועל השם, סליחה, איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. שלמה המלך, חכם מכל אדם. איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. כמה שזה אמיתי. כן.
מלאך
השם שבאים לבוכים, הוא אומר, וגם אמרתי לו, הוא אומר לכם מצידים, והם יהיו לכם מבוקש. הוא מזמין לכאורה
למה שהם בוכים, כאילו,
על עמים אחרים,
ולא על מלחמת
אחים שלכם. לא, אבל אני לא מוצא שום קשר בין הבכי לבין מה נעשה פה. על מה בוכים פה? כל ישראל בוכה, איפה מצאנו כזה דבר? סופכים להשם. לא יודע מה היה פה. אין לי שום אינדיקציה מה היה. רק אומר, מה אתם עשיתם? מה שהמלאך אומר להם זה רק מה אתם עשיתם. תראו מה עשיתם. אתם עשיתם. נכון. עוד קישורית, אתה רואה. חזל. זה נקודה אחת. בסדר? ענינו? ראיתם? אתם רוצים לראות קצת ענייני... אתם רוצים לראות שזה קורה גם בעולם הזה, לא רק בימיהם. אגב, הפסוק במשלי, ניתן לכם אותו, הפסוק במשלי מופיע במשלי פרק י' פסוק ג', פרק י' במשלי פסוק ג', ולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזף ליבו. רוצים לראות דוגמתו בעולם הזה? נראה לכם דוגמתו בעולם הזה. לפני כמה שנים עלה רבין לשלטון. אם יש לי זה פה, כן, יש לי זה פה. זה היה בקיץ תשנ"ב, אם אני זוכר נכון. לא, תשנ"ד. נ"ב, נ"ב, צודק. תשנ"ב. בתמוז הוא הקים את הממשלה, הייתה לו בעיה עם מפלגה אחת שעזרה לו להקים את הממשלה. מי זוכר? ש"ס. למה היה לו בעיה עם ש"ס? כי נגד אריה דרעי פתחו בהליכים משפטיים, והוא היה ראש המפלגה, שר הבכיר, לפיו אישה כל דבר. טוב, היה הופעה בטלוויזיה, רבין אמר, קשה לי איתך, אבל אני אסתדר, ואם אתה יודע, טוב, קיצור הכניס אותו לממשלה. מי הייתה שרת החינוך? שלומית אלוני. היה פלא, פלא שאין כדוגמתו, כן? שמיים וארץ נשקו, ש"ס ומרץ באותה ממשלה. לא יאומן כי יסופר. היום אתה חושב שזה בדותה, נכון? תראו כמה אבסורד עוד אפשרי, פי אלף יותר מה שאתם חושבים. גרתי באותה שנה, באותם שנים גרנו בירושלים. מול ביתי יש בית כנסת שנקרא זופניק. בטח אתם מכירים אותו, די פעם. מקווה שלא, אבל אם כן, סיבה שאתם קמים ברוכה בבוקר. ועל הקיר תמונה, מה שנקרא בירושלים פשקיביל. רואים? צילמתי. רצתי הביתה, צילמתי. כשנפל לי הסימון מה כתוב פה, זה לקח איזה זמן. זה התפרסם בערב יום הכיפורים. הסליחות של הספרדים, שומרים בכותל, ברובע מדרת מלך, מי עומד בראש התיבה? הרב עובדיה יוסף, כן, רואה שאתם מכירים. אגב, אז לימדתי במכון מאיר, וגם אז מישהו סיפר לי, כן, בטח, אני הייתי שם, הייתי בתפילה הזאת. ואני מקריא לכם מה כתוב. זה היה תלוי על הקיר, אני צילמתי את זה לדעתי אחרי הגשם הראשון בחשוון. רציתי לתלוש את זה, וכבר הגשם הראשון, כבר, אם הייתי תולש את זה, זה היה מתפורר, הייתי מביא לכם פה את הפשקיביל, כמו שהוא, בגודל... ראיתי שאני לא יכול להוריד את זה, ולכן מי שרק יסתכל בתמונה יראה שזה קצת מקולה. הבנתי שזה אני אתפורר לי ביד, רצתי מהר הביתה, הבאתי מצלמה, עמדתי ככה ברחוב, כולם מסתכלים עליי, מה אתה מצלם? מצלם את הפשקיביל. אני מקריא לכם מה כתוב. מה כתוב? בקשות וסליחות ברוב עם. הננו להזמין את כל הקהל הקדוש לאמירת בקשות וסליחות ברוב עם, מדרת מלך, על יד שריד בית מקדשנו, הכותל המערבי. היום יום חמישי, ליל שישי, בשעה 11:30 בלילה. לפני התיבה יעבור מרן הרב הגאון רבי עובדיה יוסף שליטא, ראשון לציון ונשיא מועצת החכמים. התפילות יכללו בקשות מיוחדות למיגור הנמרץ, והנמרץ כתוב עם ראשי תיבות למעלה, הנמרץ, על של, כן, המיגור הנמרץ של שלטון הרשע בארץ ישראל, בראשות אותה אישה עלובה, איזבל של דורנו, שם רשעים נרכב. ונזכה במהרה שיקוים התפילה וכל הרשעה כולה כעשן תכלה ותעביר ממשלת זדון מן הארץ. דחילקום. למה להתפלל? פשוט לצאת בממשלה, לטיפול. זה לא רק הקדוש ברוך הוא. הם יושבים בממשלה, יש שם את האיזבל שעושה להם צרות, והם מתפללים בקדוש ברוך הוא. מה עשית לנו? תקעת אותנו עם הממשלה האיזבל הזאת. נמרץ וממשלת זדון. רצו שהקדוש ברוך הוא יעשה, מה הבעיה? נתפלל, הקדוש ברוך הוא. היינו במשלי, פרק י' פסוק ג'. זה לא קרה רק לאבותינו הטיפשים של פעם. זה קורה גם לחכמים גדולים. הם לא היו קטנים מרבנינו הגדולים. הם היו גדולים מאוד. פנחס בן אלעזר היה איתם. ואיש ישראל לא פחות מאריק שרון, ובני ישראל לא פחותים מדתיים לאומיים של ימינו. זה אותו עם. זה אותו תנ"ך. וזה גם מה שמעודד, שזה כנראה גם אותו דוד המלך מחכה בסיבוב. הסוף. רוצים אותו עכשיו או רוצים אותו שבוע הבא? עכשיו. טוב, הסוף, 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 הסוף. מה סוף הסיפור? סוף הסיפור, חטיפת הבנות. זה סוף הסיפור. אמת? חטיפת הבנות זה סוף הסיפור. ספר שופטים מסתיים בחטיפת נשים. עלילה יפה, אתה אומר. טוב, בלדה כזאת עסיסית. לפני שנקרא את הבלדה, בואו תסתכלו, פסוק אחד מעניין מאוד, ממש, מלמד משהו על עם ישראל. הם אומרים משהו כזה, הם אומרים לבני בנימין, בואו, בואו, חמודים שלנו, כפרת אבותינו, מה עשינו לכם? או, משכנעים אותם, חתונה לעשות, כולם שמחים בחתונתם, ובסוף הם צריכים לשכנע אותם, ויצוו את בני בנימין, צריך לצוות את בני בנימין, בני בנימין עכשיו כמו עכברים מבוהלים, לא מעזים לצאת, להוציא את האף שלהם. מי יודע מה הם יחטפו אחרי כל מה שהם חוו על בשרם. ויצוו את בני בנימין לאמור, לכו וערבתם בכרמים, וראיתם, והנה, אם יצאו בנות שילה לחול במחולות, ויצאתם מן הכרמים, צ'יק צ'יק צ'יק, וחטפתם לכם איש אשתו מבנות שילה, והלכתם אל ארץ בנימין. מהר, תעשו מהר, שמעו בקולנו, לא רק שמעו בקולנו, מצווים אותם לעשות את זה. לא נעים, מה נעשה? למה, מה הם פחדים? מה אנחנו מחפשים צרות? לא מספיק, היה לנו כבר. מה יקרה? הנה, אומרים להם, אנחנו יודעים מה אתם מפחדים. והיה כי יבואו אבותם או אחיהם לריב אלינו, ואמרנו עליהם, חנונו אותם. כי לא לקחנו איש אשתו במלחמה, כי לא אתם נתתם להם, כי את תאשמו. פסוק מוסר מאוד. מה מפריע לאבא ולאח של הגברת החטופה? זקנה, הנערה, הלכה לעשות קצת שמח בחג שילבה, השם ושילה, מוצאת את עצמה קשורה לסוס ונדהרת לנחלת בנימין. אבא ואמא, אבא ואח שלה מחפשים אותה וכל הזה, ולא מבינים, הולכים להגיש תלונה במשטרה, עוברים במשטרה, יש פה משחק מחור, המשטרה אומרת אחרי הגב, אל תדאגו, אנחנו נסדר את העניינים. כן? מה אומרים האבא ואח? מה אכפת להם? השבועה. איך אתה יודע שהשבועה אכפת להם? מילא הבת, הבת, תחטפה, היא צריכה כל סוף, כל, סוף כל בת להינסה. צורה כזאת, שידוך, בליינד דייט, קשורת דייט. לא משנה, טוב שהיא מתחתנת, נו, פתרנו את הצרות, חטפו אותה וגמרנו. וזה כי לא אתם נתתם, זאת אומרת, מהתשובה של הרבנים, מבינים מה הפריע לאבא ולאח, מה מפריע להם. כן, מה, אתה יודע, מה זה? הם חטפו את האחות שלנו, מה? אז מה? לא, השבועה, אתה יודע מה אנחנו נחטוף עכשיו על הראש? כללת השם תהיה עלינו. פתאום השבועה כואב להם. אומרים להם הרבנים, שתי אפשרויות איך לקרוא את זה. שתי אפשרויות איך לקרוא את הפסוק. אני אקריא לכם בשתי אפשרויות. אפשרות אחת לקרוא בסימן שאלה, אפשרות שנייה לקרוא בסימן קריאה. וכנראה שהיו אנשים שהיה צריך להגיד להם את זה עם סימן שאלה, והיו אנשים שהיה צריך להגיד להם את זה עם סימן קריאה. אז שני הקריאות אמת. פעם הם אמרו ככה, פעם אמרו ככה. עכשיו תשמעו, אני מנסה לשחק אותה, דיין שיושב בפני רבני, אנשים כאלה שבאים עכשיו להתלונן. ואמרנו עליהם, חנונו אותם. הם עתרו, באמת. כי לא לקחנו איש אשתו במלחמה. הרי, למה אתם מפחדים? כי היה נדר מלחמה. אבל מי קבע את נדר המלחמה? אנחנו. כי לא לקחנו איש אשתו במלחמה, פירוש דבר, ממה מנענו מהם את הנשים? במלחמה. כי לא אתם נתתם להם, אנחנו עשינו את הנדר מלחמה, אנחנו הפשע זר, הפשע יתיר, אנחנו אמרנו לכם, תחטפו, אנחנו אמרנו תחטפו, זה לא אתם נתתם להם, כעת תאשמו. סימן שאלה, מה אתם מפחדים? מה, זה לא אתם, זה אנחנו. זה יפה, לאנשים טובים, כאלה שהם לא כל כך נוקשים, טוב, הרב אמר, הרב אמר, חיים הביתה. יש כאלה לא, לא. הרב אמר, משכו לו בזקן. אז מה צריך הרב לעשות? עכשיו תקראו את הקריאה השנייה. רק יבואו אלינו אבותם או אחיהם לריב אלינו. אגב, אולי לריב לרוב, שכתוב בקריא וכתיב, סימן שיש שני אנשים. יש כאלה שבאים לריב ויש כאלה שבאים לרוב. לרוב, זה כאילו עמך, אלה שבאים לרוב. אבל יש כאלה שבאים לריב. הם לא מוכנים, בשום אופן, דופקים על השולחן. אז מה צריך להגיד להם? דפוק להם על השולחן חזרה. ולהגיד להם ככה. רק יבואו אבותם או אחיהם לריב אלינו, ואמרנו עליהם, חנונו אותם, כי לא לקחנו איש אשתו במלחמה. סימן שאלה? כי אתה, כי לא אתם נתתם להם, כעת האשמו. אם אתם לא תשמעו בקולנו ותפסיקו לחפש אותם, עכשיו האשם עליכם. כי אנחנו לקחנו את הנשים במלחמה. זה על דעתנו היה, על דעת הציבור. ואנחנו פסקנו שהם יחטפו. אם אתם עכשיו תעשו עניינים, תריבו, אתה תאשמו. סימן קריאה. אחרי שרב עובר כזה משפט בהסקדה, שם הבית. בסדר, נגיד תודה. נו, אז האישה אומרת לבעלה, נו, לפחות הבת התחתמה, בוא נלך הביתה, די. כן.
שנחטף על ידי כן, נודניק, למה אתה לא חותם? אתה לא רואה כולם נחטפות. כן, אבל זה מדרש רחוק קצת. עכשיו, איך הסיום? החטיפת אנשים. עכשיו אני רוצה להקריא לכם קטע מדהים, וזה נסיים את הספר. למרות שלדעתי שבוע הבא אנחנו נלמד עוד משהו, אמנם זה ככה יצא שלא סיימנו בטוב, מקווה שזה ישנו, כן. זכר ונקבה, ולפי שהם כך, יש להם געגועים זה על זה, טבעו של עולם, למעלה כמו למטה, כן, בעולם העליון כמו בעולם הנמוך שלנו, שמדרך איש ואישה שנמשכים זה אחר זה, כפי מזלם. איך אנשים מחליטים להתחתן? יש איזה קשר, יש איזה משיכה, יש איזה יחס, יש מזל, בת מזלו, בת גורלו, וכן הלאה. אם כן, על מה סמכו בני בנימין שהיו חוטפים מן הקרמים איש אשתו מבנות שילו? איך הם ידעו לחטוף? מה זה, זה, זה לחטוף את המכה השנייה, זה העונש שלו, שמסכן, מה הייתה, היא שגעת אותו עכשיו, קבל גיהנום. וכי לא היה להם לחשוש שמה אינם זיווגם? אלא יודעים היו שעתיד בית המקדש להיבנות בגובה ארצם, שכל ישראל חברים בה. באמת? שמה כל ישראל חברים. הוא שצבע מפה של בנימין היה דומה לכל הצבעים של שאר השבטים, שבט הכלולי. לכן בטוחים היו בנשים אשר גזלו שהם לפי זיווגם. מאיפה הם לקחו נשים? תראו את התיקון האחרון של ספר שופטים. מאיפה הם חטפו נשים? מה הם עשו בשילו? מה עשו בשילו? מה הם עשו? מי צריך לעלות? מי צריך לעלות למקדש? סליחה שאני שואל. שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכורך. עכשיו בואו תראו את שבט בנימין, העיקרים. איפה זה שילו? אתם יודעים? מי לא היה בשילו? הרים יד בלי להתבייש. הייתם בשילו? כן, של היום, של אז. טוב, נשים פטורות. גברים במצוות כיבוש. מה זאת אומרת? לא נסעתם. לא ראיתם את הילד שילו. תסתכלו מה זה, איך מתארים לאנשי בנימין, איפה זה שילו. מה יש בשילו? את משכן השם. אומרים להם ככה. ויאמרו, את הפסוק יוטט, ויאמרו, הנה, חג השם בשילום ימים ימימה, אשר מצפון לבית אל, מזרחה השמש. איפה נמצאת שילו? צפון לבית אל, מזרחה השמש, למסילה עולה מבית אל שכמה, ומנגב ללבונה. מה שנקרא בצלון הצבא, קו ברבור. זאת אומרת, אם עברת אותו, דע שהתברברת, תחזור חזרה. לא יודעים איפה זה שילו. זאת אומרת, אדם נמצא לי כזה. איקס, שים להם איקס על המפה. זה בדיוק כאן, ולא, לא, תלכו לשילו, מה הבעיה? מה, אתה לא יודע איפה זה שילו? שלוש פעמים בשנה אתה צריך להיות שם. לא עולים לבית המקדש. אין, לא מקים את המצווה הזאת. יש בית מקדש, שילו. ישכן השם בשילו. נראה בכל זכורה, מה עשה אלקנה אחר כך בפרק הבא שנלמד? אחרי פסח. עלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה. לעלות להשתחוות ולסבוח להשם צבאות בשילו. איפה היה במשכן בשילו כל ספר שופטים? מי זה עניין אותו בכלל? אז יש קומץ בנות. כ-200 שנחטפו, ואני מניח שיש שם עוד איזה כמה אלפים שלא נחטפו. שהם עולות לחוג את חג השם בשילו. עכשיו, מה צריך לעשות? לשקם את הנחלה. לשקם את שבט בנימין. יש בעיה לחטוף? מה יגיד לאיש בנימין? למה צריך להגיד לאחים, לאבא ולאח, חנונו אותם? הוא מסתכל עליה, מסתכלת עליו, אומרת לו, בסדר. אין שום בעיה. צריך לתקן את השבט, צריך לתקן את עם ישראל. אידיאליזם. תראו ממה משקמים את עם ישראל, מהנפילה הכי גדולה שלו, ממלחמת אחים הכי נמוכה, הכי ירודה, מהמצב הרוחני הכי שפל. ממה זה מתחיל? לבנות בית. אידיאלי. בנות ציון העיקרות. אומר הרב קוק באחת הפסקאות שלו בעין היה, ירושלים של זהב, זה התכשיט שעשה רבי עקיבא לרחל. לראש בנות ציון העיקרות, כן, שזה על הראש, ירושלים על הראש, על ראש שמחתנו. כן, בית המקדש, אני אקריא לכם עוד פעם, אתם תגידו לי מי כתב את זה. זכר ונקבה, לפי שהם כך, יש להם געגועים זה על זה, למעלה כמו למטה, שמדרך איש ואישה שנמשכים זה אחר זה. כפי מזלם. אם כן, על מה סמכו בני בנימין שהיו חוטפים מן הקרמים איש אשתו מבנות שילו?
אחי, לא היה להם לחשוש שמה אינם זיווגם?
אלא יודעים היו שעתיד בית המקדש להיבנות בגובה ארצם.
בית המקדש. אתם רואים איפה כל החלואים מתחילים? שאין את הצד האידיאלי של עם ישראל. עם ישראל שוכח בשביל מה הוא נמצא פה. איש תחת עינתו ותחת גפנו, שלום עלייך נפשי, שוכחים בשביל מה אנחנו כאן. כפי שבית המקדש עתיד להיבנות בגובה ארצם שכל ישראל חברים בה, הוא שצבע המפה של בנימין היה דומה לכל הצבעים של שאר השבטים. לכן בטוחים היו בנשים אשר גזלו שהם לפי זיווגם. נשים כאלה שהולכות לחוג את חג השם בשילו, הן יכולות לשקם את שבט בנימין. עד כדי שתצא מהם אחר כך מלכות, עד כדי כך שתצא מהם אסתר המלכה, שלך כנוס את כל היהודים, השבט הזה ממש. אין? זה התיקון הגדול. זה התיקון הגדול. אין? זה התיקון. תגידי את. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? מה זה בנות עוד? יש להם אידיאליזם בלב. יש להם תשוקת... עצלנים. לא מכירה גברים. לא נעים להגיד. יש עבודה, איזה כוח. טוב, תלכי, בסדר, תפלי גם בשבילי. טוב. יותר מזה. אז... סיפרה לי איזה מישהי לפני כמה זמן, שיום אחד החליטה ללכת לבית כנסת. אמא שלה לא הלקוח, אני אלך במקומה, אני אתפעל במקומה. הגיעה לבית הכנסת, יושבת שם איזה זקנה, אומרת לה, למה את יושבת ככה? למה את עושה ככה? אמרתי, תגיד, יצא לדי במה לבית כנסת. פעם אחת ניסתה. פה, אידיאליסטיות, הלכו למשכן שילו. אגב, משכן שילו, לא בתקופה הזאת אולי הוא היה בסדר, אבל אחר כך יש נשים הצובעות, והכהנים שם לא הכי נחמדים. אז למה בכל זאת נשים הולכות? אידיאליזם. התיקון מתחיל מנשים. חנה. זה הפרק הבא שנימד. מי כתב את זה? תגידו, נו. הרב קוק, הרמב"ן, פי, משהו. שי עגנון. שי עגנון. תיקון גדול, בעל תשובה אמיתי. לילה טוב לכולם, שבוע הבא. אנחנו נעסוק במשהו שקשור עדיין לשופטים. ונקשר את זה איכשהו לפסח, נראה.